הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן אורי כהן ושלמה פולק, ונרצה לפתוח עם נושא העצמת הבעיות. ומי שירצה להתקשר לשאול שאלות, מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9 03-903-903-9. יש באדם, הוא מרגיש את עצמו שהוא ברן, הוא מתבדל, הוא אדם מאוד מיוחד. הרבה אנשים לא רוצים להיות אדם רגיל, אנשים רוצים להאמין בעצמם שבכל אופן יש משהו מיוחד בהם, מי יותר ומי פחות. אבל יש את האדם שהוא מעצים כל דבר, הוא דרמטי יותר מדי. הוא אדם שכשהוא מרגיש טוב זה דרמטי מדי, כשהוא מרגיש רע זה דרמטי מדי. הוא חווה את העולם הרגשי שלו בעוצמה רבה יותר. הוא רואה את עצמו כמישהו מיוחד, הוא יודע לכתוב שירים מיוחדים, הוא יודע ליצור דברים מיוחדים, בשונה מכולם. הוא אפילו סוג אדם שכשהוא מבטא את עצמו, הוא לא אומר, אני מרגיש רע. הוא חייב להוסיף איזושהי משמעות, איזשהו סמל, איזשהו משל ונמשל. לפעמים כל כך עמוק, שגם האנשים סביבו לא מבינים מה הוא מדבר. אבל הוא בטוח שיש משהו עמוק מאוד, שהוא לא מספיק מוצא את המילים המדויקות כדי להגדיר אותם. טוב או רע, הוא בטוח שהוא מרגיש דברים לעומק, יש לו אינטואיציות, יש לו הרגשות, הוא מחובר לאנרגיות הנכונות והוא יודע להרגיש בדיוק מי הוא האדם הנכון, מי הוא האדם הלא נכון. כשרע לו, חסר לו משהו, זה דרמטי, אי אפשר לחיות בלי זה, אי אפשר להירדם בלילה. הוא בעיקר רוצה מה שאין לו. למה? כי הוא לא רוצה מה שיש לכולם, הוא הרי שונה מכולם. זו אחת הנקודות הבולטות של האדם הזה, להיות שונה. הזהות שלו היא, אני זה לא הם, אני זה לא האחרים. אחד הדברים שהכי מפחידים אותו זה להיות רגיל, להיות ממוצע, להיות בינוני, להיות חלילה כמו כולם, כמו סתם האנשים. הוא לא מרגיש אפור כמו כולם, הוא מנסה לרומם את עצמו. הצורך הנועה שלו להיות אחר זה תוצאה של פחד מבנליות, שגרה. מתי הוא מיוחד? כשהוא אחר, כשהוא שונה. מתי הוא חי? כשהוא אחר, כשהוא שונה. הוא בונה את הזהות שלו בעזרת האשליות, שהוא באמת משהו מיוחד. הוא משלה את עצמו שכשמישהו פוגע בו זה באמת דרמטי, שונה מכל שאר הפגיעות שבני אדם פוגעים האחד בשני. וכשהוא מעליב מישהו אחר זה באמת נסלח, הרי הוא נשפט, נמדד על פי סטנדרטים שונים. הוא לא כמו כולם. הוא גם אוהב להגיד משפטים בסגנון של, אני אדם לא קונבנציונלי, אני לא כמו כולם. מאוד נהנה מאמירות כאלה, לא בהכרח עושה מעשים שמתאימים לאמירות האלה, אבל הוא אוהב לדמיין לעצמו שסגנון הדעה שלו וההתנהלות שלו הוא מאוד מיוחד. אולי הוא יעדר בלבוש משונה, אבל הוא לא בהכרח יתרום לחברה, לאנושות, משהו מיוחד כל כך, חוץ מאשר את הדעות שלו, שלא בהכרח כולם רוצים לשמוע, אבל הוא בטוח שהציבור עדיין לא הבין את עומק הדברים שהוא רוצה לומר. הוא גם מרגיש שהוא חייב לעסוק בעבודות לא שגרתיות. כשהוא צריך פשוט לעשות עבודות שגרתיות, הוא מסביר כמה זה לא אני. למה הוא לא עובד בעבודה אצל מעסיק רגיל? הוא פשוט לא מסתדר עם האנשים הרגילים. מבחינתו עבודה, זה לא רק טכנית להביא פרנסה הביתה. זה חייב להיות כל רגע ורגע, הגשמת הייעוד ותפקידו עלי אדמות, וכל צעד ושעל יהיה כאן מימוש הפוטנציאל האנושי הכל כך מיוחד שיש בתוכו שחבל לאבד אותו. מילים יפות כל כך, אבל הבעיה היא שבשם המילים האלה הוא יכול לשבת רגל על רגל על הספה ולא לעשות כלום, כי הוא עדיין לא מצא את העבודה שמביאה לידי ביטוי את סוג האדם המיוחד שהוא. וכך האדם הזה מדמיין אשליה ועוד אשליה. הוא מאמין שהקריירה שלו, העבודה שלו חייבת להתאים לסוג האדם המיוחד שיש בדור. הוא מפחד שמא עיסוק שלא עונה על הצרכים העמוקים יטביע אותו בתוך האלמוניות של המוני המתפרנסים המרובעים בעיניים שלו, השגרתיים בעיניים שלו. הוא הרי כל כך מיוחד בעיניים שלו, כל כך גדול, כל כך מיוחד שהוא פטור מחיים רגילים. המסר שהוא מעביר לבני אדם באופן קבוע שהוא משהו אחר. המסר הזה באופן טבעי לא מאפשר חיבור ושיתוף פעולה עם האחרים. זה מסר מרחיק, מפריד ומבדיל בינו לבין הזולת. וכך יש חומה מפרידה בינו לבין אשתו, בעלם. כיוון שכל הזמן האדם הזה מדגיש את ההבדל ביני, שאני מיוחד, לבין האחרים. הוא מטשטש את המשותף, והאשליית המיוחדות יוצרת גבול חד בין אני ואתה. אין שותפות, אין חברות. הוא לא רוצה יחסים רגילים, הוא רוצה מסתורים, משהו מיוחד. ולא נולדו הרבה אנשים שיכולים לעמוד בקריטריון האידיאלי שהוא מייצר, שהוא רוקם. הוא עדיין לא מעכל שהחיים זה לא תמיד שירה. החיים זה סיפור ארוך, יש שם בכי של תינוק, חשבונות לשלם, תסכולים שלו ושל האחרים, ציפיות לא ממומשות. מהר מאוד הוא מגלה שהחיים הם עם צרכים בסיסיים כל כך, והוא מנסה שוב לברוח מזה. וכשהוא רואה, לדוגמה, אם הוא נשוי, עם הבעל, עם האישה, שמתעסקים עוד פעם בחיים הפשוטים, בחשבונות הבנק, בבכי של התינוק, בבעיות של הנכדים, הוא מתחיל עוד פעם ליצור דרמות. הוא עצוב, הוא כועס, הוא מתוסכל. מצבי רוח מתחלפים, משהו לעשות. או להרגיש רע מאוד, או לחפש להרגיש הכי טוב שאפשר. העיקר לא לפגוש את שגרת החיים. וכך הוא יכול למשוך אנשים למערכת קשרים של חיבה וקשר עמוק, ומצד שני, שנאה, עוינות ומלחמה. הוא לא יכול. הוא יותר מדי מעצים חוויות רעות או טובות. וכשהאדם הזה מתחיל להבין, להפנים, שאפשר לקלף את ההילה הזו, את האשליה שהוא כל כך מיוחד, והוא סתם מגן על אשליה שהיא לא אמיתית. האדם יכול להיות מיוחד, והוא לא חייב להיות מיוחד אם הוא שר שיר יפה או מצייר ציור מיוחד כל כך, או כולם מכירים אותו. הוא יכול להיות מיוחד בדרך שלו, איך שהוא מחייך לבן שלו, איך שהוא מפרגן לבת שלו. המיוחדות היא בשגרה. ההבנה הזו מאפשרת לנחות על הקרקע או להתחבר למציאות. לא מדי פעם, לא בדרך שהוא עושה טובה לאנשים בכלל, שהוא מוכן לדבר איתם. האדם הזה תמיד חשב שאם הוא יהיה דומה לאחרים הוא יימחק. אם אין לו בגד מיוחד, אם אין לו עיסוק מיוחד, אם אין לו מקצוע שונה כל כך, אם אין לו סגנון דיבור שכולם יודעים שזה הוא, אז מי הוא? מי הוא בכלל? הוא מפחד לפגוש את השגרה. הוא מפחד לפגוש את החיים השלווים והרגועים. אבל כשהוא מבין שהוא מנסה להגן על אשליה של אישיות מיוחדת כל כך, שבא ידי ביטוי ברגעים מאוד מיוחדים, כשהוא מתחיל להבין שהוא מגן על אשליה, זוהי נקודת תפנית. אז האדם יכול להתחיל להבין שייחודיות היא לא בערך כאשר האדם הזה יוצר חיץ בינו לבין האנשים האחרים. עד רבה, ככל שהוא מזדהה עם האחר, נותן לאחר, מעניק לאחר, הוא מגלה ענווה כלפי האחר, הוא יותר מיוחד. המיוחדות היא לא בהכרח להתנשא על האחר, אלא להתחבר לאחר או להיות מתחת לאחר. כשהוא מפתח תחושת שייכות לסביבה, הוא לא מוחק את עצמו, אלא מעניק מעצמו. הוא לא מוחק את האישיות שלו, הפוך, הוא מוחק את הגבולות שבינו לבין האנשים האחרים. וכך הוא גם יכול לתת לאנשים אחרים להשמיע את קולם ולשמוע דברים. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ובהדרגתיות מתחיל ללמוד שהוא לא חייב להיפרד מאנשים. התחברות עם אנשים היא לא בהכרח מחיקת האישיות, היא העצמת האישיות. האדם נעשה יותר חברותי, יותר נעים, יותר מתחבר, יותר לומד, יותר מועצם ויותר מעצים, יותר מפרגן ויותר מקבל מילות עידוד. כשהאדם מבין שאת העוצמה האמיתית הוא יכול לשאוב מהמעיין המשותף שאימנו שותים כולם, אז הוא משלים עם החיים כאן, בעולם הזה. הוא מפסיק לזלזל באנשים אחרים שעוסקים במאבקי הקיום, ומתחיל לראות באנשים האחרים משהו ייחודי, משהו מיוחד. הוא מפסיק לחפש את הנוצץ, והוא נהנה מהאפור. הוא מבין שהאפור הוא דווקא צבע מעניין. לא הכל חייב להיות ורוד, כחול או ירוק, צבעים מריבים. פתאום מגלה ששגרת החיים מאוד נעימה, הוא לא חייב לקום מוקדם בבוקר רק כדי לראות זריחה מיוחדת או טיסה לחוץ לארץ. הוא יכול לקום בבוקר פשוט ליום שגרתי, לעבוד, לתפקד, לעשות ולהפיק מעצמו את המירב. ובכך הוא מרחיב את טווח ההתנסויות שהוא מרשה לעצמו, מפסיק לחלום, מתחיל להתעורר, ואז פוגש את החיים החלומיים. הוא בהדרגתיות מתחיל לומר כן למציאות, פוגש יותר חברים, יותר אנשים, הוא מגלה שהעולם דווקא די נעים, די טוב. הוא לומד לקבל את המציאות, הוא מתחיל ללמוד שהשגרה היא מקור המיוחדות ומקור ההצלחה. האדם יהיה מיוחד לא אם פעם בו יעשה מעשה נחמד, אלא אם יום אחרי יום הוא יהיה נחמד, יהיה נעים, יהיה יצירתי, יעמול וישקיע בעשייה שלו. זוהי העצמה בריאה ונכונה של שגרת החיים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. בוגרת קמפוס לוסיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסיג, קמפוס לוסיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
תגיד, אם אני רוצה להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לנהל קמפיינים של חברות וארגונים, איך עושים את זה?
פשוט מאוד, לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום. היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שמותקין 8 ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה,
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת המהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות. שאלה אחת, יש לנו פה מספר שאלות, שאלה אחת, האדם שאומר שיש לו... סליחה, שאלה, מה ההבדל בין פחד לחרדה? מה ההבדל בין פחד לחרדה? התשובה היא שפחד זה כאשר האדם הוא מפחד מאירוע או מציאות שאכן יש לה אחיזה אמיתית. לדוגמה, האדם הוא מפחד, הוא חושש מבעיה. לדוגמה, הוא מרגיש שמתחיל לפטר, הולכים לפטר אותו מהעבודה, כיוון שהזמין אותו לשימוע ומדברים איתו על זה, אז זה כבר פחד, זה כבר קרוב למציאות, וטוב שאדם מתכונן לזה, ידע מה לעשות, איך להסתדר. חרדה זה כאשר האדם הוא מפחד מדבר שאינו במציאות. כאשר הדבר הוא לא במציאות, והאדם חושש ממנו, אז זה כבר נחשב חרדה, כי אין לדבר אחיזה במציאות. שלום, ערב טוב. וברכה.
הלו.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, ברכה. רוצה לדעת, מה זה הערכה עצמית בריאה ונכונה, ומה זה הערכה עצמית לא בריאה?
הערכה עצמית בריאה, או הערכה עצמית לא בריאה? הערכה עצמית לא בריאה היא כאשר האדם מעריך את עצמו יותר מדי, והכוונה היא לא יותר מדי שהוא יותר מדי מאמין בעצמו. אלא הכוונה שבשם הערכה עצמית, הוא מרשה לעצמו לחרוג מחוקי החיים הבריאים. לדוגמה, בשם הערכה עצמית, הוא מרשה לעצמו לזלזל באנשים אחרים. למה? הוא מרגיש שהוא באמת בעל הערכה עצמית גבוהה. אם כן, הערכה העצמית הזו היא גבוהה מדי, היא יתרה. מדוע? מכיוון שהיא פוגעת באנשים האחרים. או יש אדם שיש לו הערכה עצמית, הוא מאמין שהוא באמת שווה, באמת יעיל, ולכן הוא מרשה לעצמו לאחר בעבודה, לא לתפקד בצורה יעילה. למה? כי הוא מאמין שבאמת הוא משהו מיוחד, ובסוף הוא יסתדר, וכל בעיה הוא ימצא את הפתרון. ולכן הוא מרשה לעצמו לטעות פעם אחר פעם. הכל בשם הערכה עצמית והביטחון המוחלט שהוא 100% יסתדר. זו הערכה עצמית לא בריאה. זו הערכה עצמית שבה האדם הוא כבר לא נמצא בתוך חוקי ההתנהלות היעילים והנכונים בשגרת החיים. הערכה עצמית לא בריאה, הערכה עצמית בריאה, זוהי הערכה עצמית שמניעה את האדם לפעול, לעשות, יותר ממה שנדמה לו שהוא יכול לעשות. לדוגמה, אדם יכול ללמוד דף גמרא ביום, הוא מנסה דף וחצי או שניים. איך הוא מנסה? הרי לפי מה שהוא מכיר את עצמו, הוא יכול רק אחד, אז איך הוא יכול עכשיו לנסות שני דפים? התשובה היא, זו הערכה עצמית שעוזרת לאדם להתנסות ולגלות אומץ כדי להגיע למקום גבוה יותר ממה שהוא כעת. האדם יש לו בושה מלדבר עם אנשים. הוא מנסה כעת לדבר עם אנשים. רגע, אבל זה לא מה שהוא מרגיש. זו הערכה עצמית שהאדם פועל מעבר למה שהוא רגיל, מעבר למה שהוא מרגיש. ובכך הוא מתנסה בחוויות חדשות. הערכה עצמית הזו היא לא פוגעת בשגרת החיים, היא לא פוגעת באנשים אחרים, היא לא פוגעת בהתנהלות הבריאה של האדם, עד רבה הפוך, היא מניעה את האדם למקום חדש בחיים. אז ההבדל בין הערכה עצמית לא בריאה לבין הערכה עצמית שהיא בריאה.
תודה, ואפשר עוד שאלה?
בבקשה.
מה היא אכילה רגשית?
אכילה רגשית זה מושג שמדבר על כך שהאדם, יש לו רגשות שקשה לו לשאת אותם. לדוגמה, האדם יש לו מתח, האדם מרגיש ימום. כדי להסיח דעת מהרגשות האלה, האדם פונה לאכילה. נורמלי שאדם רוצה לאכול כי הוא רעב, אז הוא רוצה להסביע את הרעבון. האדם רוצה לאכול כי יש לו הנאה מזה. האדם רוצה לאכול כי זה מקרב בין בני אדם, גדולה לגימה שמקרבת. אדם רוצה לאכול אצל צדיקים, זה אפילו נחשב כמו קורבן. אז יש מעלות רבות באכילה, יש צרכים שהאכילה נותנת להם מענה. אכילה רגשית זה כאשר האדם הוא אוכל בצורה יחסית יותר אימפולסיבית, לא מכל המקומות שתיארנו מקודם, ארבעת המקומות שתיארנו מקודם, לא כדי למלא את הרעב, לא כדי הנאה, לא כדי לקרב בין בני אדם, לא כי זה קורבן, כמו אכילת הצדיקים, אלא משהו אחר, להסיח דעת מרגש. האדם מתמודד עם רגש כמו תסכול, מתח, שיעמום, חרדה, רגשות שליליים. הוא לא מצליח לשאת אותם, הוא לא מצליח להתמודד איתם. ולכן מה שמנסה האדם לעשות זה להסיח דעת. איך הוא מסיח דעת? כמה שיותר מר להסיח דעת, להדחיק את הרגש. איך? על ידי שהוא פונה למטפל הביתי שבביתו. איך קוראים לו? המקרר. שם הוא לוקח את סוג הטיפול המתאים לו. מאכל זה או מאכל אחר, ובכך הוא מסיח דעת מהרגש. זוהי אכילה רגשית, כאשר האדם לא מתמודד עם רגש, קשה לו עם רגש מסוים, והוא מסיח דעת מהרגש. איך? בעזרת האכילה. אז זוהי אכילה רגשית.
תודה רבה. תודה רבה.
בבקשה. כן, אנחנו רוצים להתייחס לעוד שאלה. אדם שפיתרו אותו מהעבודה, אומרים שפיתרוים מהעבודה זה משמיים, האומנם. התשובה היא, המשך השאלה, הנחה שהעובד מאוד משתדל לעבוד ולמלא את התפקיד, האם זה משמיים? התשובה היא, ודאי שכאשר האדם פיתרו אותו מהעבודה זה משמיים. אבל יש בזה מימד נוסף. יש מה שחזל אומרים על הפסוק בספר משלי, צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו יחק מהם. כלומר, יש באדם, הוא מייצר לעצמו בעיות, כמו היינו אומרים, מעבר למה שנקבע לו. כלומר, יכול להיות שהאדם לא נקבע לו שיהיה חולה. מה אומר שלמה המלך? צינים בדרך עיקש, שומר נפשו יחק מהם. קור, צינים זה קור. האדם יתקרר. הוא יתקרר, למה הוא יתקרר? מכיוון שהוא יצא לדוגמה עם בגדי קיץ בחורף, החוצה, אז הוא יתקרר. כשהאדם הזה מתקרר, האם האדם הזה המתקרר, האם זה משמיים? התשובה היא, זה ידוע משמיים, אבל לא משמיים עשו את זה, הוא גזר את זה על עצמו, מעבר למה שנגזר על המשמיים, הרשות נתונה והכל היה צפוי. אבל הצפוי הזה הוא לא נגזר, האדם גזר את זה על עצמו. כלומר, יש דברים שהם נגזרים על האדם, ויש דברים שאדם גוזר על עצמו. זו המשמעות של הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. יש גמרא אחת שאומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, וגמרא אחרת שאומרת הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. כלומר, נזקים שאדם עושה לעצמו, מביא על עצמו. כי אם כן, כאשר אדם פיתרו אותו מהעבודה, האם זה משמיים? כן. השאלה, האם זה הצפוי? ודאי. האם הדבר הזה הוא לתולת האדם? התשובה היא כן. האם משמיים גזרו את זה? זו כבר שאלה שהיא מורכבת מהנתונים שאמרנו כעת. אם והיה והאדם הוא לכאורה פעל עבד כמו שצריך, אז אי אפשר לומר שאדם זלזל בעבודתו ויצר לעצמו בעיה, פחים, הוא יצר את זה לעצמו. אלא זה גם נגזר, אבל אם והיה והאדם הוא זלזל בעבודה שלו פעם אחר פעם, או זלזל במעבידים וכדומה, אז יכול להיות ש... הדבר הזה הוא גזר את זה על עצמו. זה עדיין לא הופך את זה שזה לא משמיים. כלומר, זה ידוע לשמיים, אבל האדם יכול לגזור, ליצור לעצמו נזקים. זו המשמעות של צינים פחים בדרך עיקש. שומר נפשו, ירחק מהם. בדרך עיקש, הכוונה בדרך העקשן, שפועל בצורה לא נכונה ולא יעילה. מה זה עוזר לדעת שהפיתורים זה משמיים? התשובה היא כי כשהאדם יודע שמה שקרה איתו זה לטובה, אז הוא ממקד את החשיבה שלו לא בשאלה למה רע לי וכמה אני מסכן וכמה אני סובל ולמה רע לי ולמה אני סובל, אלא הוא מתמקד בשאלה אחרת, מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לתקן, מה הוא יכול לשפר, איך הוא יכול להתקדם הלאה. יש כאן איתות שרוצים ממנו איזושהי צמיחה, איזושהי התרוממות, והוא אמור לטפס על הסולם ולעלות על הרכבת הזו. וזה מה שעוזר לאדם, כאשר הוא יודע שהדבר הוא משמיים. כלומר, זה ודאי יהיה בהמשך הדרך לטובתו. כדי שזה יהיה לטובתו, האדם יכול ליצור את הטובה הזו. איך הידי שהאדם מתפקד, פועל להמשיך בשגרת החיים, ודאי לומד מטעויות העבר, אבל בעיקר מתמקד בעשייה נכונה לקראת העתיד. עוד שאלה. אדם שיש לו כעס מול המעסיק שלו. יש לו כעס מול המעסיק שלו, והוא לא יודע איך להביע את זה כראוי. כועס על המעסיק שלו. איך מביעים כעס מול המעסיק? התשובה היא, כאשר האדם הוא כועס מול המעסיק, בוא ונאמר, והוא מקבל עבודות רבות מדי, והוא חושב, מרגיש שהוא לא אמור לקבל כל כך הרבה עבודות. ניקח דוגמה שלכאורה מתאימה לשאלה. התשובה היא, ודאי שהמעסיק הוא מעסיק, יש לו את הציפיות שלו, על הצד שבאמת העובד, בוא נקרא לזה שהכעס שלו הוא מוצדק, בהרבה מאוד מקרים יכול להיות שהכעס של המעביד מוצדק, ולא הכעס של העובד, אבל בוא ונאמר שהכעס של העובד הוא המוצדק. ואז הוא אומר לעצמו, אני רוצה להרגיש, אני רוצה להביע את זה. איך אני מביע את זה? התשובה היא, צריך לצאת מתוך הנחת יסוד. הנחת יסוד שאומרת שהאדם שנמצא מולי, במקרה הזה המעסיק, דעתו בעיניים שלו היא חשובה יותר מדעתי. כלומר, אם והיה ואני חווה רק את העולם שלי, אז העולם שלי אומר, אני כועס, אני מתוסכל, אני מאוכזב, איך הוא עושה מה שהוא עושה, איך הוא נותן למשכורת כזו נמוכה, איך הוא מבקש עוד בקשות, איך הוא מעסיק אותי יותר מדי. כלומר, אני חווה רק את הכאב שלי ואת עצמי, אני בתוך העולם שלי, מהמקום הזה באופן טבעי, את הדיאלוג הפנימי הזה שמתנהל בראש, את המחשבות האלה אני יכול בלי בעיה לתת להם ביטוי, ואז יכול להיות שגם לא יהיה מי שעוד יבטא את עצמו באותה עבודה, כי המעסיק גם יפטר את אותו אדם. מצד שני, גישה חדשה. הגרסה החדשה אומרת, האדם שנמצא מולנו, דעתו היא חשובה כמו דעתנו. המעסיק, דעתו היא חשובה, דעתו היא יעילה, דעתו היא בעיניים שלו הנכונה יותר. ולכן יש לגשת ממקום של כבוד. איך זה יבוא ידי ביטוי? יבוא ידי ביטוי קודם כל באמפתיה והבנה. אני מבין שלדעת הבוס, לדעת המעסיק, לדעתך המעסיק, אתה אמור להטיל עליי כך וכך עבודות וכדומה. אני מרגיש שאני אוהב את העבודה, נהנה בעבודה, מפיק בה תועלת, מתקדם, תורם הרבה לחברה בה אני נמצא, כלומר חשוב מאוד להדגיש את התרומה. תורם הרבה מאוד, עושה א' ב' ג', אחרי שהצגנו את הכבוד לדעה שלו, אחרי שהצגנו את אהבתנו למקום, אחרי שהצגנו את התרומה שלנו למקום, כאן המקום לבוא ולומר במקום, ממקום של כבוד, יחד עם זאת, אנחנו מרגישים, אני מרגיש שאני רוצה לעמוד בהספקים, אבל זה קשה, אבל זה כבד, אני רוצה ליצור איזשהו מינון נמוך יותר וכדומה, ואז להציג את הדברים. כלומר, אחרי המקום הזה, אז המעסיק הוא ירגיש בגדול, יש כאן בן אדם שרוצה לעבוד, יש כאן בן אדם שרוצה לתפקד בצורה יעילה ונכונה, יש כאן בן אדם שתורם, יש כאן בן אדם מכבד, יש כאן בן אדם שכן, כדאי לעבוד איתו. אחרי ששומע מעביד את כל הדברים האלה שכן יש כאן בן אדם שכדאי לעבוד איתו, אז הוא הביא את הצרכים שלו, יש יותר סיכוי שהצרכים שלו יזכו למענה. האם זה מבטיח? לא. אין אפשרות להבטיח ביחסי אנוש הצלחה. אבל זה ודאי מעלה את הסיכוי שהאדם המבקש יזכה לאיזשהו מענה. מינימלי, באמצע, בינוני, מקסימלי, אבל מענה הוא אמור לקבל. למה? מכיוון שיש כאן גישה עניינית, מכבדת, שפותחת את הלב ואת הראש לחפש פתרון לבעיה. שאלה נוספת. אדם שמרגיש שיש לו פזיזות יתר. מה עושים עם הבזיזות הזו? בהרבה מאוד מקרים לאדם ישנה בזיזות, זה קצת דומה לחוסר טקט. חוסר טקט זה כאשר האדם הוא אומר מילים, ופעם אחר פעם הוא, כמו היינו אומרים, לא שולט על עצמו, אומר מילים שלאחר מכן הוא מתחרט עליהם. ודאי שיכול לשלוט על עצמו, אבל כך הוא מרגיש שהוא לא שולט ואמר מילים ואז הוא מתחרט. איך? מה קורה שם? התשובה היא, קורה שבהרבה מקרים יש לאדם הרגשה שהבטן שלו היא מלאה. הוא חייב להגיד, הוא חייב להגיד משהו על בני המשפחה, הוא חייב להגיד משהו על האנשים הקרובים אליו. משהו שומר בבטן, ואז כשאדם שומר יותר מדי דברים, זה מצטבר, תופס תאוצה, ואז כשאדם חושב מחשבות, אני חייב להגיד לו א', אני חייב להגיד לו ב', אני חייב להגיד לו ג', המחשבות האלה, המצטברות, הן גם תופסות תאוצה, כי במוח של האדם, האדם חושב לא פעם אחת, אני חייב להגיד לו משהו, אני חייב להגיד לו שלא בסדר. לא, זה לא רק ככה, זה מתמשך הרבה יותר. האדם אומר לעצמו, פעם אחת אני חייב לומר לו, ואז הוא חוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וככל שהוא חוזר על זה, אז זה לא רק התוכן שמעורר לחץ וכעס ותסכול, אלא סגנון האמירה, איך הוא אומר את זה לעצמו, במהירות, בתוכן, טון גבוה בכל אופן בראש שלו פנימה, הסגנון איך הוא אומר את זה לעצמו, והתוכן שהוא אומר לעצמו, מעורר אצלו הרבה, נקרא לזה הצטברות של הרגשות שליליים. ואז בעקבות הצטברות הרגשות השליליים האלה, אומר האדם, אני חייב להביא אותם מדי פעם, לא בצורה מודעת, הלא מודע, ואז מדי פעם יש התקפים של אימפולסיביות, פתאום התקף, והאדם אומר אמירה לא במקום, או מתנהג בצורה בזיזה. למה? בהרבה מאוד מקרים, כמו שאמרנו, אדם שומר יותר מדי בליבו ולא מביע את זה. האם זה אומר שאדם צריך להביע כל דבר בצורה המעליבה או פוגעת את האדם האחר כי כך יש לו הבטן? התשובה היא ודאי שלא. ודאי שכאשר האדם יש לו כעס כלפי פלוני או אלמוני, צריך להביע את זה כמו שהזכרנו בשאלה הקודמת, איך שהעובד מביע את כעסו בצורה בריאה ונכונה מול המעביד. אבל כאשר הוא מביע, הוא משחרר קצת, מעברר קצת את הרגשות, אז מצד אחד להביע אותם, מצד שני ודאי שלא על ידי פגיעה בזולת. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים לעוד שאלות.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-601-7 616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
החפץ בחיים.
כתבה בעיתון בגנות אדם מסוים. האם מותר לקוראה? ומה הדין למי ששומע ברדיו ידיעה בגנות אדם מסוים? האם צריך לסגור מיד את הרדיו?
מיזם שמירת הלשון של קול חי עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בקול חי. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463. דיסקונקי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת, לבית שלב, נעים ורגוע יותר. להזמנות, חייגו כעת 077-405-2003. אתגרים בחינוך 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
עוברים למסגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מסגנים, המרושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מסגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המסגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מסגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
תקשיב, הצטרפתי למיידן וקיבלתי 3 קדם מים מינרלים טבעיים ותימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות.
מה 49 שקלים?
מיידן, כוכבית 2929.
וואלה, באמת טעים. מרגיע.
למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות. כפוף לתקנון.
עכשיו, ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה. מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
יש חופשה ויש חופשת קיץ מפנקת. במלון הפאר לאונרדו ירושלים, מבית רשת מלונות פתר. מבצעים והנחות בחבילות נופש לאמצע השבוע ולשבתות. כל המוצרים בחשרות מודרת, רחצה נפרדת והכל במרחק הליכה מהכותל המערבי. ועכשיו, כניסה חינם לאתרים נבחרים במתנה, למזמינים שני לילות. אז למה אתם מחכים? התקשרו עכשיו, כוכבית 3222, רשת מלונות פתר, כוכבית 3222. אל תתפשרו על החופשה שלכם.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת מהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. This is your time. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחודש אלול. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
קול חי תמיד איתי.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול הרב, אני בעל תשובה קרוב ל-25 שנה, 26 שנה.
כן.
ברוך השם, הייתי מתפלל כל הזמן בנץ.
כן.
וממש עם תפילות וכל זה לפני התפילה. ועברנו דירות, הגענו לאיזה מקום. שאפילו הייתי מוצא להתפלל, ללמוד בשלוש בבוקר, 3:30, ואדם אחד שם בכולל שאל אותי, בעצם אתה מגיע, אני רואה כפה שאני מגיע, אני רואה אותך שם בתפילה. אמרתי לו, בארבע בבוקר.
כן.
למחרת הוא בא בארבע בבוקר, אומר לי, אני רואה אותך כבר פה, איך זה יכול להיות? אמרו לי, אני ממש מקנה בך, איך אתה עושה את זה?
כן.
מאותו יום, אני ירדתי ברוחניות בדרגה, לאט לאט, קודם כל הפסקתי להתפלל בבית כנסת, להתפלל בבית בנץ. אחרי זה, לאט לאט הפסקתי להתפלל תפילה שלמה. אחרי זה, כבר לא הנחתי תפילין. אחרי זה גם מנחה בערבית לא התפללתי. וירדתי, ירדתי, 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 וכואב לי, אני לא יכול להניח את תפילין.
מה קרה באותו פעם שהוא, מה קרה באותה פעם שגילו שאתה ככה, מה עבר לך בראש באותו זמן שגילה אותך בארבע הבוקר? הוא זיהה אותך, דיבר איתך.
לא, פשוט אומר לי, אני מקנה בך, כי אנחנו סופרים הרבה חוכמה. אני רוצה, וגם הוא הגיע בארבע בבוקר.
כן.
ואני הייתי מגיע ב3, לא ב4.
כן.
והרגשתי כי דפק בעין הרע.
כן.
ואני שואל את הרב, קודם כל כדאי ללכת לאנשים האלה שעושים באופרת לוצא עיניים. אבל אני מרגיש שאני רוצה להתפלל, ואני לא יכול.
כן.
לא מנחה, לא ערבית, לא שחרית. בקושי, בקטע המזון רק, כלום, כמעט כלום.
מאז אותה פעם?
מה?
מאז אותה פעם זה מתחיל לרדת.
כן, ירד בדרגתיות, כל פעם קצת, כל פעם פחות משהו.
כן.
היום אני כבר לא מניח תפילין, לא הולך לבית כנסת להתפלל מנחה בערבית. בהתחלה, גם נגיד לא התפללתי שחרית, אז הייתי הולך מנחה בערבית. לאט, אז גם מנחה, לא, רק ערבית. אחר כך בסוף רק בבית, אחרי זה לאט, אז זה ירד. הגעתי דרגה כזאת שאני כמעט לא עושה כלום.
כן.
ואשתי כועסת עליי מאוד, וגם הילדים רואים את ההתנהלות של הבית, הם רואים שאני לא מתפלל, הם רואים את זה.
כן.
אני מנסה לחמוק מזה, לא לשקר, אבל לחמוק מהדבר הזה, הם שואלים אותי שאלות כאלה.
כן.
ואני יודע לתת מוסר יפה מאוד לאחרים.
כן.
אבל בעצמי, אני לא יודע מה קרה לי. השאלה היא אם כדאי לך באמת לאנשים שמוצאים עיניים באופרת, או שזה זה, זה, באמת זה בעיה שלי אישית, אני לא יודע מה קורה איתי.
תראה, לכאורה, היה כדאי להתחיל מהדרך הרגילה והפשוטה יותר. אדם לעמל יולד, ולחפש מהי הדרך בדרך העמל שבה יכול האדם לשפר את ההתנהלות וההרגלים שלו. קרה כאן משהו, קרה כאן איזשהו אירוע מסוים, יכול מאוד להיות שאולי, אני חושב יחד איתך בכל רם, יכול להיות שעשית מעשים כמו לקום מוקדם עוד הבוקר, שזה מעשים עדיין נהדרים, יפים, נאצלים, אבל בהדרגתיות אנשים...
זה היה שנים, זה מועד
לא שנה ככה. וידעו את זה כולם או לא ידעו את זה כולם?
מה?
והציבור ידע את זה או לא ידע את זה? הקרובים אליך?
לא ידעו את זה, לא.
אז פתאום...
היה רק הגבי שבא ב-12 בלילה, היה יודע את זה, אבל...
אז פתאום, לאט לאט אנשים, אותו פלוני התחיל לדעת מזה, התחילו לדעת מזה, ואז יכול להיות שזה שם אותך במקום של, עד היום עשית מה שעשית, אבל בכל אופן, אין מחויבות ואין השוואה ואף אחד לא יודע את זה, אז בעצם אין לי מחויבות להיות בסטנדרטים של מי שקם כל כך מוקדם, כל כך מוקדם ופועל בצורה ערכית ויעילה ואידיאלית, רוחנית כל כך. אבל פתאום כשמגלים את זה, אז זה בעצם, רגע, זהו, נגמר, עכשיו זה לא בחירה, עכשיו אתה חייב להיות כזה, ואז זה יכול להלחיץ. ואז כאשר זה מלחיץ, אז האדם רוצה לברוח מהלחץ. אז מהמקום הזה, אפשר לצעוד כמה צעדים אחורה. אז יכול להיות שזה השינוי שקרה כאשר גילו אותך. כשגילו אותך, אז התחיל להלחיץ. להכניס אותך לתוך מערכת שעכשיו אתה חייב להיות אדם כזה. יכול להיות שלא כדאי לך, יכול להיות שמאוד כדאי לך. בשלב הראשון, קודם כל, תלך לבית כנסת רק בשביל הילדים, שיראו. אפילו אל תגיד להם שאתה לא מתפלל. תלך, שיראו. שיראו שקודם כל תשמור על ה... נקרא לזה על התדמי שלך בתור אבא. בוא נתחיל מהדברים הקלים. את זה כן תעשה. לאחר מכן, בהדרגתיות, האם היה שייך שלא הלכת בשעות המוקדמות, אבל נגיד, כשאתה כבר הולך רק בשביל הילדים, פרק תהילי, להניח תפילין ולהוריד, להתחיל מהדברים הקטנים, וכך בהדרגתיות לראות, כי מה קורה? היום, כאשר אתה מנסה לעשות משהו, אז אני משער שאתה אומר לעצמך בראש, מה? אני? ילך להתפלל בשעה 8? הייתי פעם בארבע הבוקר קם, עכשיו 8? איך אפשר להשוות בין זה לזה?
קשה לי
בטח. נכון, כי אתה משווה. בעצם עכשיו אתה משווה בין מה שאתה עושה היום למה שעשית בעבר. וההשוואה הזאת היא, אז העשייה הזו הייתה נהדרת. היום העשייה הזו של העבר היא באוכריך. מדוע? מכיוון שאתה משווה את העשייה שלך כיום לעשייה שעשית בעבר. ואז אתה אומר, נו באמת, מה, זה באמת שווה עכשיו? לא, זה כלום. למה? כי זה ביחס למה שעשינו בעבר. ההשוואה הזו היא לא מאפשרת לך לחוות ולהפיק את המהרה עם מה שאתה עוסק היום.
ולכן, לשוות.
בדיוק, זו העבודה, להתחיל עם זה. תוציא את העין הרעה שלך על עצמך, שההשוואה הזאת.
הייתי תלמיד של הרב לופס באקו.
כן.
תלמיד, למדתי אצלו, והוא אצלו הנץ היה מושרש, והיסודות שלי זה אצלו, אתה מבין?
בדך.
ופה שעברתי לירושלים עכשיו, פתאום זה קשה מאוד עכשיו.
כן, היסודות הם נהדרים, ההשוואה היא לא טובה. ההשוואה היא זו שלא מאפשרת לך כיום להפיק את המהרה עם מה שאתה עושה כיום. היום, העבודת השם שלך היא לא להשוות בין העבר להווה, להתרכז אך ורק בהווה. המשקל של המאמץ להתפלל בשמונה הבוקר יכול להיות שווה למאמץ של לקום בזמנו בארבע הבוקר, או להיות כבר בכנסת בארבע הבוקר. למה? כי לפום צער רגע, לפי המאמץ הוא השכר. והשכר,
אני ממש מתבייש להגיע להתפלל בשעה כזאת, אני ממש מתבייש.
כן, אבל למה אתה מתבייש? כי אתה חוזר להשוואה. העבודה שלך היא להפסיק להשוות ולחיות כל יום עבודת השם מחדש. עבודת השם של היום אפשר להתפלל רק בשעה 8. זהו, זה עבודת השם של היום. מה היה בעבר? נהדר. נרשם כזכויות, עוד יתוגמל בעזרת השם. אבל היום, העבודה היא של היום ב-8. זו העבודה.
ולא כדאי ללכת לאלה שעושים באופרת להוציא עין הרע, אולי זה...
אני לא מבין בזה, אני לא יודע. יכול להיות שמאוד כדאי?
אני שומע שהרבה אנשים הולכים למקומות כאלה ש...
אני שומע, אני לא מכיר פשוט.
אני גם לא מכיר, אף פעם לא ראיתי, לא הייתי ולא הלכתי, אני שואל, הרב לא יודע.
לא.
בסדר.
אני אומר, בוא נתחיל להוציא, אני מתמקד בעין רעה שלך על עצמך, את זה להוציא. יש עוד מימד, ודאי. אם צריך לטפל בו בצורה זו או אחרת, המומחים מבינים. בסדר?
ממש יישר כוח, אנחנו נהנים מהשיעורים שלך, ממש נהנים.
ברוך תהיה. תודה רבה. כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום.
אני מבקשת, יש לי בעיה של מחשבות טורדניות, איך אני מתפטרת? זאת אומרת, אני מעצמי מנסה לעבוד על עצמי לגרש את זה כמו שמגרשים זבוב. אבל
הזבוב חוזר.
זה מציק מאוד.
נכון. יש גמרא שאומרת, דאגה בלבי שישכנה, ישכנה, דאגה בלבי שישכנה מדעתו וישכנה לאחרים. מה הכוונה? יש דאגות שהמטרה היא להשיח דעת מהם, ויש דאגות שזה בדיוק הפוך. כשמשיחים דעת מהם, אז גורמים להם להתגבר יותר ויותר, ולכן יש שני פירושים בגמרא. פירוש אחד שאומר, דאגה בלבי שישיחנה מדעתו, אבל פירוש שני אומר, בדיוק הפוך. דאגה בלבי שישיחנה לאחרים. מה זה ישיחנה? לדבר על זה, לחוות את זה. בדיוק הפוך מהגישה הראשונה, לא להשיח דעת. כלומר, להשיח דעת זו לא עצה תמיד נכונה. כך כדברי חז"ל. לפעמים להשיח דעת זו עצה נכונה, לפעמים להשיח דעת זו עצה לא נכונה, כי בדיוק הפוך, זה מעצים את הבעיה יותר ויותר. לא נוכל בדקה האחרונה שנותרנו להאריך בדברים, אבל עקרונית, הטיפול שהוא יכול מוכיח את עצמו כיעיל מאוד בנושא המחשבות הוא דווקא הפוך. לא לנסות להיאבק במחשבה ולהגיד, זהו, די, אי אפשר יותר, צריך להשיח דעת מהמחשבה, זה בדיוק הפוך. זה למצוא פרקי זמן, לדוגמה, 5 דקות ביום, 10 דקות ביום, שבהם האדם עושה בדיוק הפוך. במקום לנסות להילחם בהרגשה, הוא מנסה הפוך, הוא כותב אותה על דף, אפילו מקליט את הדאגה, פגעתי במישהו, העלבתי מישהו, הוא כותב את זה, והוא שומע את זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא מתחיל להשתעמם מהדבר, וכך הוא הופך את ההרגשה מהרגשה לשעמום. למה זה חשוב? התשובה היא מכיוון שזה אז יעזור בדרך כלל לאדם לא לחוות את החרדה בשיאה, אלא להפוך את החרדה לחוויה משעממת. אמרנו דברים ארוכים בקצרה ממש, בעזרת השם עוד יהיו הזדמנויות שננסה להאריך בדברים יותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלום פולק, לאורי כהן, לכל המאזינים, מחר בוקר בעזרת השם, סוגיה בנושא שלום בית, זהות האדם הקורבן בתוך מערכת הנישואים. היו ברוכים.